שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף עין ב' במסכת שבת, נתחיל בשורה האחרונה בעמוד הקודם ונסיים בשורה התשיעית בדף הבא. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 21 דקות. השיעור היום מוקדש לרפואת אלכסנדרה בת פייגל המיכל בתוך שאר חולי ישראל. כל מי שרוצה להקדיש ולתת חסות עסקית מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. החלק הראשון עוסק בחילוק קורבנות בקורבן אשם. לפני שניכנס לנושא עצמו, נקדים שתי הקדמות. הקדמה אחת, למדנו אתמול על חילוק חטאות, שזה אומר שאם אדם חטא פעמיים באותו חטא, אם הוא עשה את זה בשני העלמות, כלומר שבין המעשה הראשון לשני נודע לו שהוא חטא, אז הידיעה מחלקת וברור שהוא חייב שתי חטאות. אם הוא עשה את זה בהעלם אחד, כלומר שהוא לא ידע בין ובין, ורק אחרי זה נודע לו, אז עקרונית הוא חייב קורבן אחד. אבל ראינו מחלוקת, מה קורה אם באמת בין שני המעשים הוא לא ידע עדיין, אבל אחרי שני המעשים לא נודע לו על שני המעשים בבת אחת, אלא אחד אחרי השני. האם ידיעות נפרדות אחרי שני המעשים מחלקות? לרבי יוחנן אמרנו שכן, לריש לקיש אמרנו שלא. זו הקדמה אחת. הקדמה שנייה זה לגבי קורבן אשם. יש שלושה חטאים שמביאים עליהם קורבן אשם ודאי, וזה אחד, אם אדם מעל בהקדש בשגגה, אז הוא גם משלם קרן וחומש, והוא גם מביא קורבן אשם. החטא השני זה אדם שבא על שפחה חרופה, שזו שפחה כנענית, שהאדון שלה סוג של חיתן אותה עם העבד העברי שלו. אני אומר סוג של, כי זה לא באמת קידושים במובן הרגיל, אבל זה תופס, ואם מישהו אחר יבוא על אותה שפחה, אמנם זה לא כמו לבוא על אשת איש, אבל הוא כן עשה חטא, והוא מביא קורבן אשם, ואת הקורבן הזה מביאים באופן די יוצא דופן, בין אם זה היה במזיד ובין אם זה היה בשוגג, זה חטא שני. חטא שלישי שעליו לא נדבר היום זה אשם גזלות, שמי שטבעו אותו והוא נשבע לשקר שהכסף לא אצלו ובסוף הוא הודה, הוא מביא אשם גזלות, כאמור על זה לא נדבר. אז שוב, יש לנו אשם מעילות שבא על שגגה, יש לנו אשם שפחה חרופה שבא גם על המזיד, זה שלב ראשון לגבי אשמות. שלב שני, יש עוד סוג של אשם, שהוא נקרא אשם תלוי, שמי שמביא אותו זה מי שיש לו ספק האם הוא חייב קורבן חטאת. למשל, היו לפני אדם חתיכת חלב וחתיכת שומן, והוא יודע שהוא אכל אחת מהם והוא לא יודע איזה, אז הוא ספק חייב חטאת. בינתיים, כל עוד הוא לא יודע אחרת, הוא מביא אשם תלוי. אם יום אחד יתברר שהוא באמת אכל את החלב, הוא יצטרך להביא גם קורבן חטאת. זה לגבי מי שספק לו אם הוא חייב קורבן חטאת. מה לגבי מי שספק לו אם הוא חייב קורבן אשם? למשל, שאלו שתי חתיכות שאחת מהם הייתה שייכת למקדש, כך שהוא לא יודע אם הוא חייב אשם מעילה או לא, וזה יש מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי טרפון. לרבי עקיבא זה בדיוק כמו בחטאת, גם כאן הוא מביא אשם תלוי, ואם יתברר יום אחד שהוא באמת חטא, הוא יביא שוב אשם, זה רבי עקיבא. רבי טרפון אומר, לא הגיוני להביא פעמיים אותו קורבן, כלומר פעמיים אשם, אלא הוא מביא רק אשם אחד, והוא עושה תנאי. הוא אומר, אם אף פעם לא הולך להתברר אם חטאתי או לא, אז הקורבן הזה הוא אשם תלוי. אם בעתיד יום אחד יתברר שכן חטאתי, אז למפרע כבר מעכשיו, הקורבן הזה הוא לא אשם תלוי, אלא אשם ודאי, אשם מעילות. זה רבי טרפון. עכשיו, למה רבי עקיבא לא אומר כמו רבי טרפון? למה להביא פעמיים אשם? אומרת הגמרא, כי לפי רבי עקיבא, כמו שבקורבן חטאת, אתה לא יכול להביא קורבן לפני שאתה יודע שבאמת חטאת, וכל עוד אתה לא יודע, אתה מביא אשם תלוי ולא קורבן חטאת, אותו דבר גם בקורבן אשם. אתה לא יכול להביא קורבן אשם בלי לדעת שחטאת. אם אתה לא יודע, אתה מביא אשם תלוי ולא אשם רגיל. זה רבי עקיבא. לרבי טרפון לעומת זאת, בניגוד לחטאת, באשם לא צריך ידיעה, ולכן כבר עכשיו אפשר להביא קורבן ולעשות תנאי האם זה אשם תלוי או אשם ודאי. אז שוב לסיכום, האם צריך ידיעה שאדם חטא לפני שהוא מביא קורבן אשם? לרבי עקיבא צריך, כמו בחטאת, לרבי טרפון לא צריך, בניגוד לחטאת. עד כאן הקדמה השנייה, דיברנו על אשמות, והאם על אשם מביאים אשם תלוי, שזה תלוי בשאלה האם באשם צריך ידיעה. לרבי עקיבא צריך, לרבי טרפון לא. ועכשיו, אחרי כל ההקדמות, נתחיל את הנושא עצמו. כאמור, הנושא הוא חילוק אשמות. כלומר, אדם למשל בעל שפחה חרופה 5 פעמים, והשאלה היא כמה אשמות הוא מביא. עכשיו, אם נודע לו רק אחרי כל הבעילות שהוא חטא, אז ברור שהוא מביא רק אשם אחד, כי אין שום דבר שיחלק בין המעשים. השאלה היא, מה אם נודע לו בין המעשים? האם אומרים כמו בקורבן חטאת שהידיעה מחלקת והוא יביא קורבן נפרד על כל בעילה, או שבאשם הידיעה לא מחלקת? זה הנושא, ואת הדיון על זה נחלק לשלושה שלבים. בשלב הראשון, אומר אולה, השאלה הזו תלויה במחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא שראינו לפני רגע בהקדמה. כלומר, לרבי טרפון שאומר שבשביל להביא אשם לא צריך ידיעה בניגוד לחטאת, זה אומר שבאשם לידיעה אין שום משמעות. ממילא, הידיעה לא מחלקת, והוא יביא קורבן אחד. זה לרבי טרפון. מה עם רבי עקיבא? אז את זה אולה לא אומר במפורש, אבל כך משמע שלרבי עקיבא זה יהיה להפך, שכיוון שבאשם לפי רבי עקיבא כן צריך ידיעה, כמו בחטאת, ממילא, כמו שבחטאת הידיעה מחלקת, גם באשם באשם, הידיעה מחלקת. זו דעת אולה, שוב, לרבי טרפון שבאשם לא צריך ידיעה, הידיעה לא מחלקת. לרבי עקיבא שצריך ידיעה, כנראה שהידיעה מחלקת. זה אולה. עכשיו שואל אותו רב אמנונה, מה שאתה אומר שלפי רבי טרפון, הידיעה לא מחלקת? האם תאמר את זה גם אם אחרי הבעילה הראשונה למשל, הוא כבר הפריש קורבן, ואחרי זה הוא בעל שוב? האם גם אז תאמר שזה לא מחלק, וכל הבעילות יהיו על אותו קורבן? אומר לו אולה, מה פתאום? אם הוא הפריש קורבן, ודאי שזה מחלק. מה שאני אמרתי, זה רק שנודע לו שהוא חטא, אבל עוד לא הפריש קורבן, שאז, לפי רבי טרפון, זה לא מחלק, והוספנו שלפי רבי עקיבא משמע, שזה כן מחלק. עד כאן שלב ראשון. שוב, לסיכום, אומר אולה, לרבי טרפון, הידיעה לא מחלקת באשם, כי לא צריך ידיעה בכלל. ומשמע של רבי עקיבא אומר שהידיעה כן מחלקת, כי כן צריך ידיעה, כמו שבחטאת זה מחלק. זה שלב ראשון. שלב שני בא רב דימי, ובהתחלה משמע שהוא אומר בדיוק כמו אולה, רק שהוא לא מדבר מהזווית של רבי טרפון, אלא מהזווית של רבי עקיבא. והוא אומר שלפי רבי עקיבא, שגם באשם צריך ידיעה, כמו בחטאת, אז כמו שבחטאת הידיעה מחלקת, גם באשם הידיעה מחלקת. זה מה שהוא אומר בהתחלה, אבל עכשיו בא אביי ומקשה קושייה, והאמת היא שמהגמרא עצמה קצת קשה להבין את הקושייה, ורשי פה נותן המון השלמות. נראה קודם את הקושייה בקצרה, ואז נסביר את הקושייה לאט לאט לפי רשי. אז שואל אביי, איך ברור לך שלפי רבי עקיבא, כמו שבחטאת הידיעה מחלקת, גם באשם הידיעה מחלקת? הרי גם בחטאת יש מצב שהידיעה לא מחלקת, וזה כשהידיעות הנפרדות לא היו בין המעשים, אלא רק אחרי המעשים, שאז כמו שאמרנו בהקדמה, לרבי יוחנן זה אומנם מחלק, אבל לריש לקיש זה לא מחלק. ממילא שואל הבעיה, אם בחטאת יש מצב שהידיעה לא מחלקת לפי ריש לקיש, כשמדובר בידיעות שבאו רק אחרי החטא, גם באשם, אפילו שמדובר בידיעות שבאו בין המעשים, ולא רק אחרי זה, לפי ריש לקיש צריך לומר שהידיעות לא יחלקו. זו השאלה של אביי, ובאמת רב דימי מסכים, ואומר, אתה צודק לגמרי, לא התכוונתי, גם לרבי עקיבא שצריך ידיעה באשם, עצם הידיעה עצמה לא מספיקה בשביל לחלק, ורק אם הוא הפריש קורבן בין המעשים, אז זה יחלק. אז זו הקושייה של אביי בקצרה, וההסכמה של רב דימי לקושייה, ועכשיו בוא נבין את הקושייה לאט לאט. הרי לכאורה, הקושייה לא מובנת, הרי הנושא שלנו זה ידיעה שנודע לו שהוא חטא בין המעשים, ועל זה אמר רב דימי, שלפי רבי עקיבא שגם באשם צריך ידיעה, אז צריך ללמוד מחטאת, שכמו שבחטאת ידיעה, ידיעה בין המעשים מחלקת, אותו דבר באשם. אז למה הבאי פתאום מקשה מידיעה שאחרי המעשים, ששם לפי ריש לקיש זה לא מחלק? מה הקשר אחרי המעשים לבין המעשים? אז עולה ברשי הסבר כזה. גם לפי רבי עקיבא, שגם באשם צריך ידיעה, עדיין, אשם שפחה חרופה זה לא כמו חטאת, כי הרי חטאת בא רק על שגגה. לעומת זאת, אשם שפחה חרופה בא גם למזיד, וזה יוצר הבדל מהותי ביניהם. כי בחטאת, מה שמחייב את הקורבן זה עצם השגגה. וממילא, ברגע שנודע לו בין שגגה לשגגה, ברור שעצם הידיעה מחלקת, כי ברגע שנודע לו שהוא שגג, זהו, נגמר הסיפור. הוא כבר יודע שהוא שגג, הוא חייב קורבן על זה, ואם הוא ישגג עוד פעם, זה כבר שגגה חדשה. זה בקורבן חטאת. באשם שפחה לעומת זאת, גם לפי רבי עקיבא שצריך ידיעה בשביל להביא קורבן, עדיין, הידיעה בין המעשים לכאורה היא חסרת משמעות, כי הרי מתי יש משמעות לידיעה בין המעשים? כשהחטא הוא עצם השגגה, והידיעה היא שנודע לי על השגגה, כלומר נודע לי על החטא. באשם לעומת זאת, אני חייב גם אם מראש כבר ידעתי, כלומר גם אם זה היה במזיד. אז הידיעה אחרי זה שחטאת חטאתי היא חסרת משמעות לכאורה, ואין לה שום כוח לחלק בין המעשים, כי אני חייב גם מראש ידעתי כל הזמן. אז איך בכל זאת אנחנו מעלים פה את האפשרות שידיעה תחלק? אומר רשי, באשם שפחה זה לא עצם הידיעה שמחלקת, אלא זה יחלק רק אם נניח שהידיעה זה כאילו שהוא כבר הביא קורבן, שברגע שנודע לו הוא כבר התחייב בקורבן, ואומנם הוא עוד לא הפריש את זה בפועל, אבל עצם זה שהוא כבר יודע והוא התחייב, זה כאילו שהוא כבר הביא, וזה מה שמחלק. ובעצם כשאנחנו שואלים האם ידיעה בקורבן אשם מחלקת, זה מה שאנחנו שואלים. האם הידיעה נחשב נחשבת כאילו שהוא כבר הביא קורבן וממילא זה מחלק, או שהיא לא נחשבת ואז זה לא מחלק. זה שלב ראשון בהסבר. שלב שני, בואו נתמקד בשאלה הזאת. האם באמת ידיעה נחשבת כמי שהביא קורבן או שלא? אומר רשי, זה תלוי ברבי יוחנן וריש לקיש. כלומר, בואו נחזור שנייה לחטאת. כשיש ידיעה בין המעשים עצמם, אז אמרנו, בחטאת זה ברור שזה מחלק, כי ידיעה מחלקת בין השגגות. אבל כשלא הייתי ידיעה בין המעשים, אלא רק אחרי כל המעשים נודע לו בנפרד, ששם ראינו מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש שזה מחלק, למה לומר שזה מחלק? אומר רשי, שם אם נאמר שזה מחלק, זה לא בגלל שעצם הידיעה מחלקת, אלא זה רק אם נאמר שהידיעה, נחשבת כקורבן. כלומר, לרבי יוחנן, הידיעה נחשבת כקורבן, וממילא ברגע שנודע לי על חטא א', זה כאילו שכבר הבאתי קורבן, אפילו שעוד לא הבאתי, ואם אחרי 10 דקות נודע לי גם על חטא ב', אז חטא ב' כבר לא יכול להצטרף, כי כבר כאילו הבאתי קורבן. זה לפי רבי יוחנן, שהידיעה מחלקת. לעומת זאת לריש לקיש, לא. זה לא כאילו שהבאתי קורבן, והידיעה הנפרדת שאחרי המעשים לא מחלקת. זה לגבי קורבן חטאת. שוב, לרבי יוחנן, ידיעה זה כאילו שהבאתי קורבן, לריש לקיש, זה לא. זה שלב שני. עכשיו שלב שלישי, בואו נחזור חזרה לאשם. האם באשם יש חילוק חטאות? אז לפי רבי טרפון, שבאשם בכלל לא צריך ידיעה, אז כאן אין לזה שום דמיון לקורבן חטאת. הידיעה היא חסרת משמעות, וברור שהידיעה לא מחלקת. זה מה שאמרו לה בהתחלה, וזה באמת נשאר. אבל לפי רבי עקיבא שצריך ידיעה באשם, ואמרנו שלכאורה זה אומר שזה שצריך ידיעה באשם, ורב דימי אמר שאז זה בעצם כמו קורבן חטאת, וכמו ששם הידיעה מחלקת, גם באשם הידיעה תחלק, על זה אומר רבי לא כל כך מהר. למה? כי כאמור, עצם הידיעה עצמה בין המעשים היא ודאי שלא מחלקת. כי כאמור, בקורבן אשם אני חייב גם על מזיד, לא רק על שגגה. אז הידיעה כאן היא חסרת משמעות. ידיעה היא משמעותית מול שגגה, לא מול מזיד. במזיד כבר הייתה לי ידיעה מראש. אלא, כאמור, איך בכל זאת ידיעה באשם יכולה לחלק? רק אם נאמר שהידיעה היא כמו קורבן, וזה כאמור גם בקורבן חטאת, מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. של רבי יוחנן זה באמת נכון, שהידיעה היא כמו קורבן והיא מחלקת, וממילא גם בקורבן אשם, לפי רבי יוחנן, לפי רבי עקיבא, הידיעה תחלק. אבל לריש לקיש, גם בחטאת הידיעה היא לא כמו קורבן, וממילא גם באשם היא לא תוכל לחלק, אפילו לשיטת רבי עקיבא שצריך ידיעה באשם, עדיין הידיעה הזאת היא לא כמו קורבן והיא לא מחלקת. עד כאן הסבר הקושייה של אביי על רב דימי, איך כל כך פשוט לך שלפי רבי עקיבא הידיעה מחלקת? הרי לריש לקיש גם בחטאת היא לא נחשבת קורבן, וממילא גם באשם היא לא אמורה לחלק, וכאמור רב דימי הסכים, והוא אמר באמת התכוונתי רק אם הוא כבר הפריש קורבן. עד כאן השלב השני של הסוגיה, ראינו את רב דימי ואת הקושייה של אביי, ועכשיו בשלב השלישי בא רבין ועושה לנו סיכום, ואומר שכולם עודים, כלומר גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש, שזה לא מחלק באשם, וזה הם הולכים לפי רבי טרפון, של הידיעה באשם אין שום משמעות. זה מצד אחד. מצד שני, כולם עודים שזה כן מחלק אם הוא כבר הפריש קורבן. כמו שרב אמנון אמר בשלב הראשון, וכמו שהבאי ורבדים הסכימו בשלב השני, זה ודאי שמחלק. במה המחלוקת? המחלוקת היא כאמור רק אם נלך לפי רבי עקיבא שצריך ידיעה באשם, ואז אפשר ללמוד מחטאת לאשם, ואז זה תלוי איך מסתכלים על הידיעה. שלפי רבי יוחנן שהידיעה היא כמו קורבן, אז הידיעה מחלקת גם באשם. לפי ריש לקיש שהידיעה לא כמו קורבן, ולכן היא לא מחלקת כשהיא באה רק אחרי החטאים בחטאת, אז גם באשם היא לא מחלקת. עד כאן רבין, אני מקווה שעשינו כאן סדר, לקחנו גמרה קצרה מאוד והפכנו אותה למאוד ארוכה ומורכבת, אבל זה לא אנחנו, זה רשי, ונדמה שבאמת אין ברירה, ועדיין יש כמה נקודות לא פשוטות, גם בספרה וגם כמה נקודות פתוחות, נזכיר אותם באתר. בכל אופן, עד כאן החלק הראשון של השיעור, נחזור על זה שוב בסיכום בסוף השיעור, ובשורה האחרונה בעמוד א', אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני עוסק בנושא אחר לגמרי, זה נקרא פטור מתעסק, נסביר את זה עוד רגע. זה מובא כאן כי תוך כדי הדיון יעלה שוב בקצרה הנושא של חילוק חטאות. אז מה זה פטור מתעסק? נקדים שאפשר לדבר על כמה רמות של כוונה כשאדם עושה פעולה של חילול שבת. הרמה הכי חמורה זה מזיד, שזה שהוא התכוון לפעולה שהוא עשה, והוא ידע שזו פעולה אסורה, ואז הוא יכול להתחייב מיתה. רמה מתחת זה שוגג, וזה שהוא התכוון לפעולה, אבל הוא לא ידע שזה אסור היום, או כי הוא לא ידע שזה פעולה אסורה, או כי הוא לא ידע שהיום שבת, זה שוגג והוא חייב חטאת. רמה מתחת זה מתעסק, שזה יותר קל משוגג, כי בשוגג הוא חייב בכל זאת קורבן חטאת. במתעסק לעומת זאת, אפילו חטאת הוא לא חייב. מה זה מתעסק? זה בעצם הנושא של החלק הזה, ונחלק אותו לשלושה סעיפים. סעיף ראשון אומרת הגמרא איתמר ומביאה שתי הלכות. הלכה אחת, התכוון להגביה את התלוש וחתך את המחובר. כלומר, הסתובבתי בשבת בחצר שלי עם סכין בשביל לחתוך תפוח, ובטעות הסכין נפלה לי לתוך הערוגה של הגווניות, וכשהתכופפתי והרמתי אותה, בטעות חתכתי תוך כדי אחת מהגווניות. במקרה כזה, בכלל לא התכוונתי לפעולה של החיתוך, פשוט התכוונתי להרים סכין. זה ודאי נקרא מתעסק, ואני פטור כמו אדם שזיז את היד ולא שם לב שמאחוריו יש את המפסק חשמל והוא הדליק את האור. זה מתעסק, זה אפילו לא שוגג, ופטור. זו הלכה הראשונה. הלכה שנייה אז אם הוא התכוון לחתוך תלוש וחתך מחובר. מה הכוונה? יש רשי ותוספות, נסביר לפי התוספות, וזה שבאותה גינה הסתכלתי על האדמה וראיתי שיש גיבול עם הגווניות שנראה לי כבר תלוש, ורציתי לחתוך חלק מהגיבול בשביל לאכול, וכיוון שהוא כבר תלוש אין בזה בעיה וחתכתי לי, אבל אחרי זה התברר שבעצם הוא לא היה תלוש, הוא היה מחובר. במקרה כזה כן התכוונתי לפעולה, לחיתוך, אבל טעיתי בערכת המציאות, חשבתי שזה תלוש והתברר שזה מחובר. מה הדין? מחלוקת. רב אומר שגם בזה אני פטור, שרי נכון התכוונתי לפעולת החיתוך, אבל לא חשבתי שזה פעולת חיתוך אסורה. הבאי אומר חייב, כי התכוונתי לפעולת החיתוך. אז שוב לסיכום, אם לא התכוונתי בכלל לפעולה, אז ודאי שאני פטור. אם התכוונתי לפעולה, וגם ידעתי ששבת, וידעתי שאסור לחתוך בשבת, אבל טעיתי בערכת המציאות, בזה רב אומר פטור, הבאי אומר חייב, זו המחלוקת, ועד כאן סעיף ראשון. סעיף שני זה בשורה השישית בעמוד ב', וכאן רב מביא ראיה לטובתו שפטור. בברייתא יש רישא וסייפא, ברישא הברייתא מביאה דבר שבו שבת חמורה משאר המצוות, בסייפא היא מביאה דבר שבו שאר המצוות חמורים משבת. כרגע נתמקד רק בסייפא, וזה שבשאר המצוות, אם הוא שגג בלא מתכוון, הוא חייב, בשבת הוא פטור. מה הכוונה שגג בלא מתכוון? אז הגמרא דנה בזה לאורך כמעט כל עמוד ב', אנחנו נדלג על זה לרגע, ונקפוץ לשורה הראשונה בין ג' עמוד א', שם יש את המסקנה, וזה שהכוונה היא למקרה של מתעסק. עכשיו, האמת היא שגם בשאר המצוות יש פטור של מתעסק, לא רק בשבת. אז למה הברייתא התכוונה שבשאר המצוות חייב ורק בשבת פטור? הכוונה היא בדברים כאלו שהגוף נהנה מהם. למשל, אדם שאכל חלב, שאז במתעסק הוא עדיין חייב, כי סוף סוף הוא נהנה, אבל בשבת הוא פטור. זה הברייתא באופן כללי, שוב, שבמתעסק בשבת פטור, אבל בחלב, בגלל שהגוף נהנה, חייב, ועכשיו ניכנס קצת יותר לפרטים, באיזה סוג מתעסק בדיוק מדובר, אומר רבה, מדובר במקרה של המחלוקת של אמא ביי, שאדם התכוון לפעולה, רק הוא טעה בערכת המציאות. כלומר, בחלב הוא חשב שהוא אוכל שומן והתברר שזה חלב, והדין הוא שהוא חייב קורבן, ובשבת הוא חשב שהוא חותך דבר תלוש והתברר שזה מחובר, והדין הוא שהוא פטור. בדיוק כמו שרבה אומר, אז הנה ראיה לשיטת רבה, שהוא פטור. זה רבה, אבל דוחה הבאי בשורה החמישית בעין ג' לא. אפשר להבין שברייתא לא התכוונה למקרה שהוא התכוון לפעולה, שבזה המחלוקת, אלא למקרה שבו כולם מסכימים שהוא פטור, וזה שאפילו לפעולה הוא לא התכוון. כלומר, שבמקרה של שבת הוא הרים את הסכין שנפלה ובטעות חתך, שבזה באמת הוא פטור לפי כולם, ובמקרה של חלב היה לו איזשהו נוזל בפה, הוא חשב שזה רוק, והוא התכוון לבלוע את זה, ופתאום התברר שזה חלב, שגם זה נקרא שהוא לא התכוון בכלל לפעולה, כי את הרוק לא אוכלים, אלא בולעים, ואילו את החלב אוכלים, והוא לא התכוון לפעולת האכילה, והדין הוא שהוא בכל זאת חייב, כי בחלב הגוף נהנה, ובחיתוך של העגבנייה הגוף לא נהנה, ולזה הברייתא התכוונה, ואין מכאן ראיה למקרה שעליו נחלקו אביי ורבא, ששם הוא כן התכוון לפעולה. עד כאן הניסיון של רבא להוכיח מהברייתא והדחייה של אביי, ובזה הגענו לשורה השביעית בעין ג' עמוד א', וזה היה עיקר השיעור. ועכשיו סעיף שלישי, נחזור חזרה לקטע שדילגנו לשליש העליון של עין ב' עמוד ב', למילים אמר מר, ונבין את הברייתא מההתחלה לאט לאט. אז כאמור, בברייתא יש רישא וסייפא. הרישא אומרת שיש דבר שבו שבת חמורה משאר המצוות, הסייפא אומרת שיש דבר ששאר המצוות חמורות משבת. אז את המסקנה לגבי הסייפא במה מדובר כבר אמרנו, אבל עכשיו בוא נראה מה מדובר ברישא, ואז שוב נחזור לסייפא ונראה שלב שלב איך הגענו לזה שבזה מדובר. אז לגבי הרישא, במה שבת חמורה משאר המצוות, אומרת הברייתא שבשבת אם אדם עשה שתי מלאכות שונות, בלם אחד, למשל קצר וטחן, הוא חייב שתי חטאות. בשאר המצוות במצב דומה, הוא יהיה חייב רק חטאת אחת. עכשיו, במה מדובר? הרי לכאורה, גם בשאר המצוות הוא חייב שתיים אם מדובר בשני איסורים שונים, אלא מסבירה הגמרא, מדובר בעבודה זרה. שבעבודה זרה, אם הוא זיבח וכיתר וניסח לעבודה זרה, והכל היה בלם אחד, אפילו שמדובר באיסורים שונים, הוא יהיה חייב רק אחת. לעומת זאת בשבת, כאמור, הוא יהיה חייב שתיים, לזה הברייתא התכוונה ברישא, להשוות בין שבת לעבודה זרה, ובסוגריים נעיר, לכן כל הסוגיה הזאת הובאה כאן, כי הנה שוב על הנושא של חילוק חטאות, שבשבת יש חילוק חטאות והוא חייב שתיים. זה היה לגבי הרישא. עכשיו, בשליש התחתון של עין ב' עמוד ב', בואו נעבור לסייפה. בסייפה כאמור יש מצב הפוך שבו שאר המצוות חמורות משבת, מתי? במצב של שגג בלא מתכוון. עכשיו למסקנה כאמור אמרנו שהכוונה היא שאם אדם אוכל חלב בלי להתכוון בכלל לאכול הוא חייב, בניגוד לשבת ששם במתעסק הוא פטור, אבל במסקנה הזאת יש בעיה. וזה שהרי ברישא, כשהברייתא השוותה את שבת עם שאר המצוות, הסברנו שהכוונה היא לעבודה זרה. לכן לכאורה היינו מצפים שגם בסייפה היא תתכוון לעבודה זרה. לכן הגמרא קודם כל מנסה להסביר שבאמת גם הסייפה בעבודה זרה, ורק כשהיא מתייאשת מזה, אז היא עוברת להסבר שאמרנו שהכוונה היא להשוות את שבת עם אכילת חלב. למה אי אפשר לומר שמדובר בעבודה זרה? כי הגמרא לא תצליח למצוא טעות שבה בעבודה זרה הוא יהיה חייב, ובשבת במקרה מקביל הוא יהיה פטור. למה? אז בואו נראה. בואו נדבר על שני סוגי הטעויות, טעות בהבנת המציאות וטעות בהבנת ההלכה. לגבי טעות בהבנת המציאות, למשל שאדם ראה איזשהו בית והוא חושב שזה בכנסת והוא השתחווה לו והתברר שזה בית עבודה זרה, אז האמת היא שהוא פטור, אז ברור שלא לזה הברייתא התכוונה שאמרה שרק בעבודה זרה הוא חייב. אלא אולי סוג שני של טעויות, טעות בהבנת ההלכה, כלומר שהוא חשב שמשהו מותר, גם כאן אין הבדל, כי גם אם הוא טעה וחשב שמותר בכלל לעבוד עבודה זרה, והוא חשב שמותר לחלל שבת, בשניהם הוא חייב, גם בעבודה זרה וגם בשבת, כמו שלמנו בעין עמוד ב'. ממילא אי אפשר להסביר את הסיפה שהכוונה היא לעבודה זרה, לכן כאמור בשורה הראשונה בעמוד הבא הסברנו שהכוונה בסייפה לא להשוות בין שבת לעבודה זרה, אלא בין שבת לאכילת חלב, ששם באמת בחלב מחמירים כי הגוף נהנה. עד כאן עיקר החלק השני, רק נעשה השלמה קטנה בסוגריים של השורות האחרונות של ע"ב עמוד ב', כשהגמרא ניסתה לומר שמדובר בטעות בידיעת ההלכה, אז היא הביאה שלוש אפשרויות להבין את זה בעבודה זרה, למסקנה כאמור בכל מקרה גם בשבת הוא חייב במקרה כזה, אז ברור שלא לזה הברייתא התכוונה כשאמרה שהוא חייב רק בעבודה זרה. בכל אופן, בואו ניכנס קצת לפרטים ונראה מה הם שלוש האפשרויות. אז אפשרות ראשונה של טעות בעבודה זרה זה שהשתחווה לאנדרטה של מלך, לא לפסל של עבודה זרה, והוא חשב שזה מותר, ואולי לזה הברייתא התכוונה שבעבודה זרה הוא חייב, אבל הוא חייב, אבל מיד דוחה הגמרא, מה פתאום? אם הוא לא התכוון לקבל עליו את המלך הזה לאלוהות, אז הוא פטור. אז ברור שלא זו כוונת הברייתא, אלא אפשרות שנייה זה שהוא ראה פסל אמיתי, והוא התכוון להשתחוות לו, אלא שהוא טעה וחשב שזה מותר. לגבי זה יש מחלוקת בסנהדרין סמך א', שלפי הבעיה במקרה כזה הוא באמת חייב, ואז עקרונית יכולת שהברייתא התכוונה לזה, אבל לפי רבה הוא פטור, אז לא לזה הברייתא התכוונה, ואפשרות שלישית, לפחות לפי רבה, זה שהוא בכלל חשב שמותר לגמרי לעבוד עבודה זרה, והוא עבד, ובמקרה כזה הוא באמת חייב גם לפי רבה. אז לסיכום, להבעיה יכולת שהברייתא התכוונה למקרה הקודם, שהוא חשב שמותר להשתחוות מהיראה, לפי רב הזה לא, אבל יכול להיות שהתכוונה למקרה שהוא בכלל חשב שמותר לגמרי לעבוד עבודה זרה, אבל בכל מקרה כאמור, הברייתא לא התכוונה לא לזה ולא לזה, כי אם כן, גם בשבת הוא חייב, ואי אפשר לומר שבעבודה זרה הוא חייב ובשבת לא. לכן, שוב בפעם המאה, למסקנה, הסייפה התכוונה להשוות בין שבת לבין חלב, ולא בין שבת לעבודה זרה. רב רצה להוכיח מכאן לשיטה שלו שמדובר במתעסק, שהתכוון לפעולה אבל טעה בנסיבות כי הוא חשב שזה כבר תלוש, שהוא פטור, אבל הבאי אמר, לא, יכול להיות שהוא בכלל התכוון לפעולה, ולזה הברית התכוונה שהוא פטור, אבל במקרה של רבה, לדעת הבאי, הוא חייב. עד כאן הסעיף השלישי של השיעור, עם כל הסוגריים של ההשלמות, הגענו כאמור לשורה השביעית בעין ג' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חלקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על חילוק השמות, כלומר אדם שבעל שפחה חרופה כמה פעמים, ובין ובין נודע לו שהוא חטא, האם זה מחלק והוא צריך להביא כמה קורבנות, או שהוא מביא על כל קורבן אחד. אחרי שראינו כמה הקדמות לגבי חטאת והשם, ראינו שושה שלבים בדיון. שלב ראשון אומר אולה, זה תלוי במחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא, שלפי רבי טרפון, כיוון שבהשם לא צריך בכלל ידיעה, זה אומר שלידיעה אין משמעות והיא לא מחלקת, ומשמע שלפי רבי עקיבא, שצריך ידיעה בהשם, אז יהיה כמו בחטאת שהידיעה כן תחלק, ובסוגריים, גם אולה מודה, שאם הוא כבר הפריש קורבן, אז גם לפי רבי טרפון זה יחלק. זה שלב ראשון. שלב שני, רב דימי אמר דבר דומה מהזווית של רבי עקיבא, כלומר הוא אומר שלפי רבי עקיבא זה כמו בחטאת וזה יחלק, ואז שאל אותו אביי, ותקושייה הסברנו בעריכות, הרי עצם הידיעה באשם שפחה חרופה היא ודאי לא מחלקת, כי הרי אשם שפחה חרופה מביאים גם על מזיד, ובמזיד אין משמעות לידיעה שתבוא אחרי זה, הוא ידע כבר מההתחלה, אלא למה לומר שידיעה מחלקת באשם, רק אם נאמר שהידיעה היא כמו קורבן גם בחטאת, וממילא גם באשם, וזה תלוי בחטאת, במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, אם אומרים שידיעות נפרדות אחרי המעשים יכולות חלק, שלפי רבי יוחנן הם מחלקות, כלומר הידיעה היא כמו קורבן ולכן זה מחלק, וממילא גם אצלנו באשם הידיעה תחלק, אבל לפי ריש לקיש זה לא, ולכן גם באשם זה לא יחלק, זו הקושייה של הבאי, ובאמת רב דימי מודה שלפי ריש לקיש זה לא נכון, ורק אם הוא יפריש קורבן אז יחלק, ובא רבין ועושה באמת סיכום, שלפי רבי טרפון ודאי שהידיעות לא מחלקות, כי בכלל לא צריך ידיעה באשם ואין איזה משמעות, אם הוא יפריש קורבן אז ודאי שזה כן מחלק לפי כולם, המחלוקת זה בתוך דעת רבי עקיבא, שלפי רבי יוחנן זה מחלק, הידיעה היא כמו קורבן, לפי ריש לקיש זה לא מחלק כי הידיעה לא כמו קורבן, עד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על פטור מתעסק, חילקנו את זה לשלושה סעיפים. סעיף ראשון, שתי הלכות, אם אדם מתכוון רק להרים סכין ופתאות הוא חתך הגווניה, הוא פטור, כי זה מתעסק, הוא לא התכוון בכלל לפעולת החיתוך, אבל אם מתכוון לחתוך, אלא שהוא חשב שהוא חותך דבר שהוא כבר תלוש, והתברר שזה מחובר, בזה יש מחלוקת, רב הפטר מחטאת, הבאי מחייב, זה סעיף ראשון. סעיף שני, רב רצה להוכיח את השיטה שלו מברייתא שיש ברישא וסייפא. בסייפא היא אומרת שיש דבר שבו שאר המצוות חמורות משבת, וזה במקרה של שגג בלא מתכוון, שבשאר המצוות חייב ובשבת פטור, ולמסקנה אמרנו שהכוונה היא שאם אדם אוכל חלב במתעסק, כלומר בלי כוונה, אז הוא חייב, כי הגוף ננה, אבל בשבת במקרה מקביל הוא יהיה פטור. ובמה מדובר? רב מבין שהכוונה אל המקרה שעליו נחלקו, שהוא חשב שזה תלוש והתכוון לחתוך והתברר שזה מחובר, והנה הברייתא אמרה שבשבת פטור, ואילו בשאר המצוות, למשל שהוא אכל חלב וחשב שזה שומן, הוא חייב, לעומת זאת הבאי אומר, לא, כאן הכוונה היא שהוא אפילו לפעולה לא התכוון, כלומר הוא התכוון לבלוע רוק והוא בלע חלב שהוא חייב כי הגוף נהנה, ובמקבילה בשבת הוא התכוון רק להרים את הסכין ובטעות הוא חותך הגווניה, שבזה באמת כולם יודעים שהוא פטור, כי אפילו לפעולה הוא לא התכוון, זה היה סעיף שני. סעיף שלישי, נכנסנו לכל הברייתא, ראינו שבברייתא יש רישא וסייפא. ברישא אומרת שיש דבר ששבת חמורה משאר המצוות, וזה למסקנה שאם אדם עשה שתי מלאכות בעלם אחד, כמו קצר ותחן, הוא חייב שתיים, אבל בשאר המצוות, כלומר בעבודה זרה, אם הוא זיבח, כיתר וניסח בעלם אחד, הוא חייב רק אחד, זה ברישא. בסייפא כאמור יש מצב הפוך, שבו שאר המצוות חמורות משבת, למסקנה הכוונה היא אכילת חלב, אבל לפני זה הגמרא ניסתה לומר שגם כאן כמו ברישא, הכוונה לעבודה זרה, אבל אי אפשר לומר את זה, כי אם הוא טעה בהבנת המציאות, הוא חשב שזה לא עבודה זרה, הוא פטור גם בעבודה זרה וגם בשבת, אם הוא טעה בהבנת הלכה והוא חשב שזה מותר, הוא חייב גם בעבודה זרה וגם בשבת, ממילא לא לזה הברייתא התכוונה, אלא לשבת וחלב, כמו שאמרנו, כל טוב.